טוב. אז ראינו בשבוע שעבר, ניסינו מכיוון נוסף על איך מכריחים את האהבה, או מהי משמעות אהבת השם, מה מקומה של אהבת השם, ואמרנו שלכאורה אנחנו צריכים ללכת אצל שיר השירים כדי לפגוש שם את אהבת השם מזווית מסוימת, ודרכה, דרך המבט הזה של שיר השירים, נסות לעמוד על עומק הרעיון של אהבת השם. עכשיו, אני, לפני שניגש לעיון בשיר השירים, אני מדגיש שגם בחז"ל וגם אצל רבותינו הראשונים והאחרונים, יש הבנה והסכמה ששיר השירים הוא בהגדרה משל. דהיינו, אין משמעות לשיר השירים כסיפור כשלעצמו. ברור ששיר השירים משמש משל לדברים שעומדים מעבר לסיפור עצמו. זה עומק משמעות דברי רבי עקיבא כשהוא אומר כל השירים קודש, בשיר השירים קודש קודשים. דהיינו, מי שרצה לומר ששיר השירים הוא סיפור אהבה של איזה איש ואישה כאלה או אחרים, וזה שיר השירים, ורק חז"ל מלבישים עליו ברובד הדרש, הם מלבישים עליו כל מיני משמעויות אחרות, כן? טועה טעות חמורה. כי שיר השירים גם ברובד הפשט הוא מהווה משל למשהו שנשגב ממנו. מהו אותו נמשל שאליו הוא חותר? זה ברור. בזה יש גישות שונות גם בחז"ל, גם אצל ראשונים כמו שאמרתי, ואפילו אצל אחרונים. בסופו של דבר לדעתי ניתן לאחד בין הגישות השונות, אבל יש רואים בשיר השירים שכל שיר השירים הוא משל למפגש שבין האדם לבין הבורא. כך רואה את הדברים הרמב״ם בהלכות תשובה, הזכרתי את הדברים שלו כמה פעמים, נדמה לי גם שבוע שעבר קראתי לכם משפט, אומר וכל שיר השירים אינו אלא משל לעניין זה, לעוצמת או לטיב או למשמעות האהבה שבין האדם לבין הבורא. הרב סולובייצ'יק כותב מסה שלמה גדולה שעוסקת בקושי שביצירת המפגש הקבוע שבין האדם לבין הבורא. אותה מסה גדולה הוא ביקשתם משם. גם נדבר על הלב של האדם שמחפש ומבקש, השאלה אם יפגוש או לא יפגוש, איזה סוג של מפגש וכו'. הוא עוסק שם ברמה הפילוסופית הקיומית, הוא עוסק בזה הרבה בתוך המאמר הזה, בניסיונות של האדם לפגוש את הבורא. מול התפיסה הזאת קיימת גם תפיסה שמדברת על שיר השירים כמשל לא ליחסים של האדם עם הבורא, אלא ליחסים של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. כנסת ישראל והשכינה. כך יש ברש"י בתחילת שיר השירים, הרמב"ן בתחילת פירושו לתורה מדבר על כך. ומי שהגדיל לעשות בימינו בכיוון הזה, כמובן, זה הרב קוק, בהקדמה שלו לשיר השירים וכו'. בסופו של דבר אני יכול לומר, אגב גם הכוזרי הולך בכיוון הזה, ועוד בעזרת השם גם נראה את זה. אז ביסודו של דבר ניתן לומר שבעצם שיר השירים הוא משל למפגש של האדם עם הקדוש ברוך הוא, עם המפגש הפרטי של האדם עם הבורא, ועם המפגש הלאומי, אם נרצה, של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא. בשני המקרים מדובר בפירוש על משל מסוים של נישואין. כיסוד הזה של יחסי עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, עם יחסי בעל ואישה, חתן וחלה, אנחנו מוצאים בספרי הנביאים לרוב, כן? סוס אסיס באשם, כחתן יכהן פאר וכלה תעדי חליה, ועוד, ומסוס חתן על הכלה יסיס עלייך אלוהיך, ועוד כהנה וכהנה פסוקים רבים ומגוונים שממשילים את יחסי הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל כיחסים של חתן וכלה. לאחר הצבת הרקע הזה אני נכנס אל תוך המבט של שיר השירים עצמו, ומה שאני מבקש הוא להתעסק כרגע עם תמונה אחת. אנחנו לא נעסוק במסגרת הזאת בכל שיר השירים, אלא רק תמונה אחת מסוימת שממנה אני רוצה לראות משהו על רעיון אהבת השם. התמונה הזאת היא זו שמצטיירת שם בפרק ה', תכף ניכנס, אבל שוב גם לזה אני רוצה לתת טיפה רקע. אנחנו מגיעים אל פרק ה' כרגיל וכצפוי אחרי פרק ד' כידוע, כן? פרק ד' כידוע פותח במילים, נו? מה, לא מכירים את שיר השירים? הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים, נכון? ויש שם תיאור גדול ונפלא איך שהדוד מתאר את הרעיה וכולי. ואחרי שהדוד מתאר את הרעיה, בסופו של הפרק אומרת הרעיה, נענית לחיזורים של הדוד, והיא אומרת יבוא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו, בסדר? היא מוכנה ונענית, כן? ומזמינה אותו לבוא אל הגן לאכול פרי מגדיו, דהיינו לפרי הנישואין. ואכן פרק ה' פותח בפסוק המפורסם: באתי לגני, אחותי חלה, אריתי מורים בשמי, אכלתי ירעים דבשי, שתיתי עינים חלבי, אכלו רעים, שתו ושחרו דודים. גם הרעים והדודים שכולם הגיעו לשמוח בשמחת החופה, בשמחת החתונה, כולם היו שם, והנה הייתה חתונה, ועכשיו סוף סוף יש לנו בעל אישה חתן עליו. זהו. כאן, אם תסתכלו בשיר השירים עצמו, בספר, כן, במגילה, תסתכלו, תראו שיש איזה הפסקה. יש פרשה, כן? סימן של הפסק פרשה, זה אומר כרגע לתת רווח למתבונן, ופה מתחיל בעצם מראים לנו תמונה מתוך שגרה או לא שגרה של המציאות של היחסים בין הדוד לבין הרעיה. הנה ביום נעמים מתחיל לספר לנו את הסיפור: אני ישנה ולבי ער, כל דודי דופק וכו', נכון? הרקע לסיפור שהולכים לספר עכשיו על התרחשות שהולכת להתפתח מדפיקת הדוד על הדלת ועד שאחר כך מה מתגלגל מזה, הכל מתחיל ב אני ישנה ולבי ער, נכון? מישהו יודע מה זה אני ישנה ולבי ער? זה מה פירוש הביטוי אני ישנה ולבי ער?
חלום.
חלום יש לו ביטוי של חלום, כן? אני עושה את עצמי שינה, אז אני לא ישנה. אני מתנהגת כשינה.
שואפת למשהו, אבל לא ממשת אותו.
לא שומע.
שואפת למשהו, אבל לא ממשת אותו בפועל.
איך זה נכנס למילים, אני ישנה ולביע?
זה בפועל,
הגוף. בפועל, אנחנו, יש פה איזה פיצול, כן? סכיזופרני כמעט, כן? בין האני של האדם לבין הלב של האדם. בדרך כלל, אני ולבי זה דבר אחד. פה אומרים, יש אני ויש לבי, אני ישנה ולבי אין. לא כל כך ברור איך אפשר לקיים מציאות כזאת, אבל בואו נשאיר אותה, את המציאות הזאת, נשאיר אותה ליותר מאוחר. אחרי שנראה את התמונה, כוללת נחזור לאני ישנה ולבי אין, וננסה להבין את המשמעות של זה. כל פנים, בסיטואציה הזאת של אני ישנה ולבי אין, פתאום מתרחש משהו. כל דודי דופק. בא דוד, דופק על פתח הדלת, והוא מבקש, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שרושים עם לטל, קבוצותיי רסיסי לילה. מרעיף עליה מילות חיבה חמות, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, כן? ובנוסף לכל זה, הוא גם אומר לה, בבקשה, תפתחי, כי היא גם לח ורטוב בחוץ, כן? רושים עם לטל, קבוצותיי רסיסי לילה. הראיה שומעת את הדפיקות, כן, והיא מהררת לה בינה לבין עצמה. פשטתי את כותונתי, איכה אל בשינה, רחצתי את רגליי, איכה את ענפם. בעצם, במילים אחרות, מתעצלת, והיא רק עכשיו נכנסה למיטה. התמונה מוכרת לנו, נכון? אם נכנסת למיטה ודופקים בדלת, זה לא בדיוק מתלהב לקום לצאת ולפתוח את הדלת, כן? במקרה הזה גם פשטתי, כבר התפשטתי, עכשיו צריך בשביל לגשת לדלת צריכים להתלבש, רחצתי את הגלי. אני מזכיר לכולנו שלא כל אחד יש לו רצפה כזאת. בימים קדמונים הרצפה לא הייתה כזאת, כן? אז צריכים עוד פעם לחוץ לגליים אבק וכו', רחצתי את הגלי, חלת ענפים. נו, הדוד האהוב, אני מזכיר לכם, הוא דופק על הדלת, אבל מה לעשות, במיטה פה, קשה לקום. פשטתי, רחצתי, איכה היא נשארת במיטה בשלב זה. אבל הדוד לא מבטר. דודי שלח ידו מן החור. איכשהו, הדוד שולח ידו מאחור, כנראה יש איזה חור בדלת, לא יודע בדיוק, אולי בחור המנעול, או מתחת לדלת שהיא לא מגיעה ממש לרצפה, ואז הוא מכניס שם את היד, ובקיצור היא רואה משהו שהדוד מנסה עוד ניסיון. דודי שלח ידו מן החור, אבל אז היא כבר לא יכולה לשאר אדישה. עם כל הכבוד שפשטתי, פשטתי, היא מחליטה בכל זאת לעשות מעשה. למה? ומאי ימו עליו. דודי שלח ידו מן החור, ומאי ימו עליו. כן? ליבה או מאה של הרעיה, הומה לקראת דודה, כן? מתרגשת, היא אומרת, יאללה, צריכים לעשות מעשה. ואז קמתי אני לפתוח לדודי. היא מחליטה לפתוח, נכון? אבל עכשיו תשימו לב היטב, מה קורה? קמתי אני לפתוח לדודי, וידיי נטפו מור, ואצבעותיי מור עובר, על כפות המנעול, כן? ורק אחר כך פתחתי אני לדודי. זאת אומרת, מי קמתי אני לפתוח לדודי, ועד פתחתי אני לדודי, עובר פסוק שלם. או יש לנו ארבעה משפטים, שבין הרצון לפתוח עד הפתיחה. האמצעי הזה בדרך כלל משמש כביטוי לכך שהיא לא הולכת פותחת. כשבתורה, בנביאים, לא משנה, בתנ"ך, כשרוצים לומר לנו משהו, פעילות ככה אינטנסיבית וקצבית, אז יודעים לתאר את זה. קחו לכם את הדוגמה של אסף, ששם כל כך רעב לנזיד הדשים. ויוכל ויש, ויקום ולך ויבז. כשעושים להגיד שהוא עושה דברים ככה בצורה אוטומטית, בלי מחשבות, בלי זה, אכל, שתה, קם, הלך, ביזה. זה אומר לך ככה, ממש, זה מין פעולות מכניות, אוטומטיות, בלי יותר מדי מחשבה. נכון? לעומת זה, כאן יש תוכניות לפתוח את הדלת. קמתי אני לפתוח, אני מתכננת לפתוח את הדלת. עוד רגע. אבל עד שמגיעים לפתחתי אני זאתי, עובר זמן. וכולנו יודעים שהזמן הזה הוא היה קריטי, כשאנחנו כבר יודעים את הביטוי הבא, אחרי פתחתי עיני לדודי, יקרה שם משהו, היא תחמיץ את הרגע, כי הדוד כבר לא יהיה ליד הדלת. כן? מה היא אומרת? קמתי אני לפתוח לדודי, בידיים התפומור, ואצבעותיים מור עובר. אני מתאר לעצמי, שהיא אמרה לעצמה, אם אני קם כבר קמה לפתוח לדוד, אני צריך להשאיר אותי במיטבי. אני צריך קצת 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים בפסמים, פתאום רוקי אנשים, לא 6 חודשים, אבל צריכים קצת מור, קצת, צריכים טיפה להתאפר, טיפה להתקשן, לכבוד הדוד, הרבה זמן לא ראיתי אותו, לא, מה, שיראה אותי ככה, זה. נכון? מה אתה אומר?
אני
אגיד שזה לא התמעממות מצידה, היא נסתה את הדלת והחליקו לה אצבעות, היא ידיים נטפו מורת ואותה עם העובר מרוב ההתרגשות, היא לא הצליחה. זה מה שמנע ממנה את המהירות ואת החוץ מזה, העובדה שלפני סעיף. מעניין, המבט שלך הוא מבט מעניין. יכול להיות שאתה צודק. חז"ל בוודאי לא הבינו כך את הפסוק הזה. תכף נגיד לך, חז"ל לא הבינו כך את הפסוק, אבל גם זה לא פשט הכתוב. כשהכתוב רוצה להגיד לך, כן, שרוצה לבטא זריזות, כן, הוא יבטא את הזריזות. כאן הפסוק בפירוש רוצה לבטא, כן, המשך הפשטתי ורחצתי. המשך זה ההיסוסים עד כמה. כן, עברנו שלב, אבל עדיין גם אני לא צריך עכשיו לגשת ישר לנמשלים, כי אני רוצה להישאר במשל, כן? אבל גם כשאדם עובר שלב ומחליט שהוא הולך, כן? הרבה פעמים אדם מהסס אם בכלל, אני יודע, אדם מהסס אם לעשות מעשה מסוים או לא. וגם אחרי שנופלת אצלו הכרעה שהוא עושה, שהוא מוכן לעשות, כן? אז כיוון שעדיין זכר היסוסים נמצאים אצלו, אז גם כשהוא עושה, הוא עושה לאט לאט בשלפצח, מה שנקרא, תראה מה זה שלפצח, כש... זה שפה לא כל כך מובנת, כן? שלפצח זה slowly, slowly, לאט לאט, כן? בסלואו מושן, שנקרא, באיזה, בהילוכים איטיים, כן? שמבטאים את היסוסים השונים. תראו מה עשו חז"ל מהפסוק הזה. הפסוק הזה של קמתי אני לפתוח לדודי, בידיים התפומות, ואצבעותיים עובר לכפות מנעול. חז"ל דרשו אחת הדרשות היותר מדהימות. אבל בשביל זה אני רק, כדי להסביר לך ולענות לך, אני צריך קצת טיפה לפזול לכיוון הנמשל. רק לרגע. אתה משה לי, נכון? לפזול לכיוון הנמשל. תנו לי הזדמנות בשנה שבה כולנו מוכנים לפתוח לדוד. אנחנו כבר מוכנים למפגש עם הדוד. יום אחד בשנה. יום כיפור, נכון? זה יום שכולנו ססים ושמחים והיינו רוצים להיפגש, כן? תשימו לב את זה למה שחזל אומרים על הפסוק הזה. ואני צריך להגיד לכם שהרב עמיטל זכרונו לברכה והיה משתמש, מביא את המדרש הזה בכל שנה בפתיחת השיחה שלו לנעילה, במשך למעלה מ-40 שנה. כל שנה פתיחת השיחה של נעילה הייתה קמתי אני לפתוח לדודי. בפסוק הזה היה מצטט את הפסוק ואת המדרש של חזל, אז הוא כבר, אחר כך הוא היה הולך לאן שהוא היה הולך. כל פעם לפי מה שהוא רצה לזה, אבל בזה היה פותח. סבט מה אומר המדרש. קמתי אני לפתוח לדודי, זו תפילת יוצרות, תפילת שחרית. בידי נטפו מור, זו תפילת מוספין. ואצבעותי מור עובר, זו תפילת המנחה. על כפות המנעול, זו תפילת נעילה. זאת אומרת, גם כשאדם כבר מחליט שהוא רוצה לפגוש את הקדוש ברוך הוא, כן? שהוא הולך לפתוח לדוד, מה הוא עושה? בבוקר של יום כיפור הוא אומר, וואו, עוד היום ארוך, עוד היום גדול, יש זמן, שחרית. והנה פתאום מתקרב מוסף, ומתקרבת מנחה, ומתקרב נעילה, שם זה כבר, פתח לנו שער, בעת נעילת שער, כי פנה היום, היום יפנה, היום יבוא ויפנה, נבוא שעריך, כן? או פתח לנו המצא לנו מחילה בשעת הנעילה, כן? בסדר? יש כל מיני דברים, יש שלבים מסוימים שבשלב הזה כבר בנעילה אנחנו כבר בטוחים ויודעים, כן? אם לא עכשיו, במתי? אם לא נצליח עכשיו, כל היום יש לנו, אנחנו מרגישים, טוב, אם זה לא עובד, אז אולי עוד מעט, אולי עוד מעט, אולי עוד מעט. אבל יש רגע שבו, זהו, זה הרגע האחרון, אם לא עכשיו, במתי? ואם לא פותחים באותה שעה, אז השערים נעולים, ואז שאתה פותח, כבר פתחתי אני לזדי, וזדי חמק הבא. אז חז"ל בפירוש דיברו על ההתנהלות האיטית הזאת, שאדם מרגיש שלא בוער לו, ולוקח לעצמו את הזמן, ונותן לעצמו את המרחב. טוב, הקיצר, בואו נתקדם בסיפור שלנו, הראיה סוף סוף, פותחת את הדלת, פתחתי אני לדודי אחרי כל המור עובר וכו' שהתקשתה והכינה את עצמה והתקינה עצמה לקראת המפגש, והיא פותחת את הדלת ודודי חמק הבר. ובשלב הזה יש התלבטות גדולה מה לעשות. אפשרות אחת, לחזור למיטה. מזכיר לכם, לילה, חושך בחוץ, קר, לח בחוץ, כן? זה אנחנו יודעים. אז אולי כדאי לחזור למיטה, ובבוקר נטפל בדברים. אבל הראיה שלנו, עכשיו, היא כבר לא מוכנה להחמיץ. אחרי הפשטתי ורחצתי, ההתמהמהות הראשונית, ואחרי ההתמהמהות השנייה של קמתי בידיי ואצבעותיי על כפות המנעול וכו', כן? עכשיו היא אומרת לעצמה, עכשיו אני לא מבטרת, עכשיו אני הולכת עד הסוף. והיא מתחילה לצעוק, נפשי יצא בדברו, ביקשתי הוא ולא מצאתי, הוא קראתי ולא ענני. עכשיו אתה שואל אותי מתי היא באמת רוצה? עכשיו מתחילה, אני לא בטוח שעכשיו היא באמת רוצה, אבל עכשיו מתחילה באמת לרצות. עכשיו זה מתחיל. וכמובן, בשלב הזה, כשהיא מתחילה לצעוק ברחובות באמצע הלילה, זה לא פשוט. מצאוני השומרים הסובבים בעיר, קוני, פצעוני, נשאו את רדידי מעליי, שומרי החומות. מתחילים להקות אותה. מובן גם למה. היא מהירה את כל השכונה. כולם ישנים. פתאום היא מתחילה להגיד, צוק לדוד שלה, כאילו אמצע היום, לילה. אנשים יוצאים לנוע. מה זה נשאו את רדידי מעליי? איך אנחנו מבינים את זה?
הוציאו לי את הבגדים?
מה זה?
שכבה, לא?
לא. תכשיט. רדיד זה יכול להיות תכשיט. רדיד יכול להיות צעיף, כן?
כאילו הוציאו לה את ההגנה שהייתה לה לפני, שעכשיו כאילו היא יצאתי כולך כזה עם מילים וזה, ועכשיו אנחנו אומרים לך תחזרי ללבוש הקודם, אך שהיא יצא, כאילו תקבלי את העונש שלך על זה ש...
דבר עונש. נסו את רדידי, תכשיט, צעיף. אבל מה המשמעות שלו כאן? סתם לקחו לה חתיכת תכשיט? סתם לקחו לה חתיכת צעיף? אז מה העניין בזה?
אני אומר שתכשיט לפני לה במיידות, אז הם לוקחים ממנה, כאילו
תתיישיט כבר, לא יחזור. כבר לדעתי יותר מעניין מה שאתה אומר, אבל אני רוצה ברשותכם בכיוון שלך להוסיף עוד משהו. הרמב״ם בהלכות אישות עסקנו בו השבוע בשיעור ביום שני, מי שזוכר, מי שהיה, בנוגע לכיסוי ראש. אז הרמב״ם מדגיש שם שקלטה זה לא מספיק, כן? כי צריך על הקלטה צריך גם רדיד, כך אומר הרמב״ם, שמחסה. כנראה שהקלטה זה סוג של כיסוי ראש שהוא לא מחסה את כל השערות, וצריך על זה רדיד שמחסה עוד יותר, כן? עכשיו הרמב"ם משתמש בביטוי של רדיד. רדיד זה ביטוי של כיסוי ראש, כן?
הרמב"ם מצריך רדיד גם לבתולה, לא?
לא ניכנס עכשיו לזה. למי הרמב"ם מצריך, אז לא בטוח. לא. הוא מזכיר, אם הוא מצריך לא רדיד, שם הוא לא מזכיר את זה, לא בהקשר הזה הוא מזכיר בתולה, לא. לדעתי לפחות, אם אני זוכר נכון. טוב, הכל פנים, אני אומר, אם נשאו את רדידים מעליי, אפשר שמשמעותו היא בעצם לקחו את כיסוי הראש שלה, כן? וזרקו לה אותו. שמה בעצם הם אומרות לה בזה? מה הם אומרים לה בזה בפעולה הזאת? את כבר לא נשואה יותר. משהו בכיוון שלך, כן? בעצם תפסיק לבלבל את המוח. הפסיד לך מישהו אחר. אל תשתגע לדוד הזה. עשה קבוצה אחת של שומרי העיר שמקים אותה או פוצעים אותה, נושאים את זה, עושים את זה באלימות. נכון? אבל בוא תראו, היא פוגשת עוד קבוצה בדרך. השבעתי אתכם בנות ירושלים. אם תמצאו את דודים, תגידו לו שחוט אהבה הנה. עכשיו היא פונה לבנות ירושלים, שאנחנו לא יודעים מהן. אם אתם יודעים, אז תגידו לי מהן. אבל כרגע אנחנו לא יודעים מהן. היא פונה לבנות ירושלים ואומרת להם, בבקשה, אם תמצאו את דודי, ספרו לו שחולת אהבה אני, שאני מתה עליו. תגידו לו את הביטוי הזה. חולת אהבה. זה מה שהיא אומרת להם להגיד. ומה התשובה שהן משיבות לה? מה דודך מדוד היפה בנשים? מה דודך מדוד שככה השבטנו? נכון? מה הן בעצם משיבות לה? אתה לא היפה בנשים. תגידי, חסר לך דודים ברחוב? חסר דודים בעולם? לאישה, לך, שאת היפה באנשים, יש בעיה למצוא דוד? הדוד הזה הלך, כל כך הרבה דודים יפים יש בעולם, כל כך הרבה דודים טובים יש בעולם. מה את כל כך לאותה אחרי הדוד הזה? חפשי לך הרבה דודים אחרים יש בעולם, תלכי אליהם. מה כל כך מיוחד בדוד הזה? מה דודך? מי דוד? במיוחד שאת היפה באנשים. בעצם שניהם, שתי הקבוצות, אומרות לה אותו דבר. אחת במתק שפתיים, ואחת קצת במכות, בצורה אכזרית. כן? קבוצה אחת נותנת לה מכות, מורידה לה את הרדיד, ואומרת לה, חפשי לך מישהו אחר. כן? והקבוצה השנייה אומרת לה, אתם מתחילים לפזול לכיוון הנמשל? לא חסרים. ההיסטוריה לא חסכה מאיתנו, לצערנו, את הדברים האלה. כולנו יודעים ש... בשנות הגלות גם סבלנו מכות ואינקוויזיציות ומסעי צלב וגזרות כאלה וכאלה וכאלה על לחפש דוד אחר להמיר דעת חלילה, כן? היו גם כאלה וגם כאלה שבאמת כשפתיים. אתם אנשים נבונים, אתם אנשים חכמים, למה לא תחפשו מישהו אחר או משהו אחר ודת אחרת וכולה, כן? יש הכל, יש אונס ויש מפתה, היו גם ניסיונות של אונס וגם ניסיונות של פיתוי. מה היא עונה לבנות ירושלים ששואלות אותה מה דודך מדוד היפה בנשים? דוד כזה לא מחליפים. דודי צח ואדום, דגול מרמה, ראשו קטן פס, קבוצות הדלים, שחורות כעורב, אינם. בקיצור, יש פה תיאור נפלא של הדוד. אגב, בפעם הראשונה בכל שיר השירים יש פה תיאור מלא של הדוד. עד כה היו הרבה פעמים שבהם הרעיה מתארת, סליחה, הדוד מתאר את הרעיה, זה יש לנו בשיר השירים בשפע, שהרעיה מתארת את הדוד, זו פעם ראשונה ולמיטב זיכרוני אפילו יחידה בשיר השירים בצורה מלאה, שזה מהראש, דודי צח באדום דגול ובא, ראשו קמפז ועד מיוסדים על עד נפז. עד נפז זה כפות הרגליים, מהראש עד כפות הרגליים, ועד חיקו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה ראי בנות ירושלים. זה דודי וזה ראי בנות ירושלים, היא מתאר את הדוד. עכשיו תגידו לי אתם. זה הדוד שלה, ראיתם את התיאור המלא, אני מקווה שתסתכלו אחר כך בפסוקים, תראו, כן? כשדוד כזה דופק על הדלת, כזה מושלם, שחיקו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה ראי, את עושה שיקולים של פשטתי ורחצתי? יש מקום לשיקולים כאלה מול דוד כזה? הרי מה את אומרת כרגע? שזה הדוד המושלם ביותר, שאין כמוהו. אז מול דוד כזה את עושה משחקים? מול דוד כזה שיקולים של פשטים ורחצים רלוונטיים? לכן ברור שבשעה שהיא אמרה פשטתי ורחצתי, היא בעצמה לא יודעה מה יש לה ביד, איזה דוד יש לה ביד. מתי היא מזהה מי הוא הדוד? כשהן מאלצות אותה, הן שואלות אותה מה דודך מדוד, אז היא נאלצת לתת להם תשובה. וכולנו חושבים שהייתה לה איזו רשימה בכיס והוציאה אותה והתחילה להגיד להם, הנה זה הדוד שלי. לא, לא הייתה לה רשימה בכיס, אבל כשהם אילצו אותה, כן, אז היא נאלצה לבדוק בעצמה. היא אומרת לעצמה, למה באמת אני כל כך רצה אחרי הדוד הזה? מה כל כך באמת מיוחד הדוד הזה? ורק אז היא עוברת תהליך פנימי ומגלה בתוך עצמה את... הרבה פעמים אנחנו יודעים דברים רק כשדברים הם אוטומטיים בשבילנו, לא מבינים את המשמעות שיש לנו. רק כשמאלצים אותנו מבחוץ, אנחנו פתאום מוכנים לחשוב ולהתמודד ולנסות לראות מה באמת. כששואלים אותה מה דודך מדוד, אז היא בעצם, זה היקה בה. באמת, מה כל כך מיוחד בדוד הזה? למה אני כל כך נאבקת עליו? ואז היא בעצם נאלצת להגדיר לעצמה איזה דוד יש לה, ודרך זה שהיא מגדירה לעצמה, היא גם מספרת להם איזה דוד יש לה. והאם היא הצליחה במשימתה לתאר להם את הדוד הזה? הוא איך היא הצליחה, ועוד איך היא הצליחה. כי מה הן אומרות לה עכשיו? אנא הלך דודך היפה בנשים, אנא פנה דודך ונבקשנו עמך. מה הן אומרות לה? אומרות לה, זה הדוד שלך. דוד כזה את צודקת, אי אפשר לחפש מישהו אחר, צריכים דווקא אותו. מה היא ביקשה מהם? אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו שחולת אהבה אני? מה הן אומרות לה? לא גבירתי, דוד כזה לא מחכים שנמצא אותו ואז נספר לו את הסיפור. דוד כזה מחפשים, דוד כזה נבקשנו עמך, אנחנו מצטרפים אלייך לחיפושים כדי למצוא אותו. נמשיך בשבוע הבא.